דפים?
שני דפים, כן. טוב, צהריים טובים. אחרי ההפסקה המתודית המבורכת שעשינו בשבוע שעבר, לרגל זיכרונו של הרב ליכטנשטיין, לברכה, אנחנו חוזרים לסדר העניינים. מה שקרה לי בשבוע האחרון, שהחלטתי לי שבמקום להתחיל בבבלי, נתחיל בירושלמי. וזה מכיוון שבשבוע הבא אני יוצא למילואים. והבבלי זה יותר משיעור אחד. ירושלמי גם אפשר לדבר יותר מפעם אחת, אבל בחרתי לדבר על הירושלמי בפעם אחת, אז נעשה את זה הפעם. בשבוע הבא תהיה הפסקה, ואחר כך ניכנס באינטנסיביות לתלמוד הבבלי. אז ירושלמי, מי פה עשה סיום פעם על איזה מסכת בירושלמי? כמה מסכת סיימת בירושלמי? וכמה בבבלי? יותר, בסדר, זה תרגיל קל, זה לא תרגיל פרי, אבל באמת הירושלמי הוא... בסדר? הירושלמי... הרבה מובנים, אני אגיד, בעבורנו, בעבור העולם הדתי, בעבור העולם הלמדני, בעבור עולם הישיבות, בעבור העולם בכלל, הוא כספר החתום, או כמו שאמר ליברמן כשהוא מגיע לפתוח את פירושו לירושלמי, ירושלים, ערים סביב לה. זה לא הברקה שלו, מצטט איזה ספר, אני לא זוכר איזה קדום יותר, אבל באמת ירושלים, ערים סביב לה, ירושלמי הוא מאוד 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 קשה, מאוד 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 מאתגר את, את החשיבה שלנו, את הידיעות שלנו, את התורה שלנו. וננסה בדקות הקרובות קצת להסביר למה, וקצת להסביר למה כדאי ללמוד ירושלמי, וגם אולי קצת להגיד איך ללמוד ירושלמי. אני מניח שמי שלומד אצל הרב נועם נתקל בירושלמי, נכון? בהשוואה. אני יכול לספר לכם איזושהי חוויה שיצא לי חוויה מתנסית ולא התכוונתי, אבל ישבתי עם קבוצה של רמי משיעור תיכוניות, ועברתי איזשהו שיעור, לא חשוב לדוגמה או משהו כזה, והבאתי שם הבב למול ירושלמי באיזשהו דיון. ואז אמר אחר כך אחד הרמים, חבר טוב, בחור מצוין, ורם מוכשר וכו', תמיד חכם. הוא אמר לי, טוב, זה דבר שאי אפשר לעשות אותו בישיבה תיכונית. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אמר לי, מה ירושלמי? אמרתי לו, לא ירושלמי. ואני פה, זה שתיק על ארבע שורות, שמתי אותה מול הבב, וזה די קל לראות שיש פה מחלוקת. הוא אמר, כן, אבל בשביל זה... הרם צריך ללמוד ירושלמי. אז אמרתי, לא התכוונתי, באמת, אמרתי, מה זאת אומרת? אתה לומד סוגיה בלי ירושלמי? כאילו, מה, איך? פתאום זה יצא איזשהו סוג של נימה, אני מתנסת, א', עשו תשובה, אסור לדבר ככה, באמת, אסור לדבר ככה. אבל אמרתי את זה באמת כמשיח לפי תומי, אני כל סוגיה לומד ירושלמי. אני יכול להגיד שאני לא מבין את כל הירושלמי תמיד, בסדר? תנוח דעתכם. לא יודע אם תנוח, אבל תאמץ לפעמים, אבל... תשמע, אז טוב, עוד נגמרה. אני לא לומד גמרא בכלל, אני לומד נושא, אני לומד משנה. יותר לראות מה ירושלמי אמר. עכשיו, כשאני מתעצל, אז יש בתוך הסוף הבבלי את רב אריה לייב ילין.
איך? רב אריה?
לייב ילין, מבויסק, בעל המחבר ספר יפה עיניים. הוא כנראה היה גאון גדול, אבל הוא היה גאון שנשארו לו בסוף כמה אותיות קטנות, בסוף הש"ס, שם עשו לו מקום כזה קטן. והוא כל מקום, כל סוגיה בבבלי, מפנה אותך לירושלמי המקביל. במדרשים, עכשיו אם זה במקביל, כי זה תחילת מסכת ברכות, זה תחילת מסכת ברכות, אז אני יודע למצוא לבד. אם זה אותה מילה, אז גם פרק תשוט יכול למצוא לי. אבל יש דברים שלא תמיד אתה יודע, והוא יודע, הכל. ובמקומות שבהם הוא לא כתב, אז רב חיים קניאבסקי כתב השלמות משלו. וזה, כאילו, אני זוכר את עצמי כמעט בתנועה רפלקטיבית. פותח סוגיה, רואה את הבבלי, פותח את היפה עיניים, בודק את המקבילה, וחוזר. כי איזשהו סוג של כמעט רפלקס מותנה. וזה עוד לפני המיסטיזציה של הירושלמי שעוד רגע נראה אותה, סתם ברמת התורה שבעל פה. ואני קורא כאן בתחילת השיעור וגם אקרא בסופו קריאה גדולה וקדושה ללימוד הירושלמי, על אף, אולי דווקא בגלל הקושי הגדול שבלימוד הירושלמי, ופה אני אומר רגע אמירה מחקרית וחצי, הקושי הגדול בלימוד הירושלמי נובע מזה ש...
לא מבינים אותו.
לא מבינים אותו. וזה שלא מבינים אותו, נובע משלוש סיבות. א',
הרמית שונה.
השפה, טרמינולוגיה, מונחי השאלה והתשובה, של הירושלמי שונות משל הבבלי, ואנחנו כבבליים או כאמוני הבבלי מתקשים לצלוח, לא יודעים מה זה מאי קדון, ולא יודעים מה זה דלמה, ולא יודעים ואת יקיד דמר, ולא מבינים בכלל את מה שהוא רוצה. אם אין לך את ההבנה של מה שנקרא בשפה של המורים לגמרן, מילות התמרור, אתה לא מסוגל לנווט בתוך הדבר הזה שנקרא ירושלמי, אבל זה קל, כי אפשר ללמוד את זה. אפילו יש ספר של פרופסור מוסקוביץ' שנקרא, לא זוכר, מוסקוביץ' הירושלמי או מונחי הירושלמי או משהו כזה, אפשר ללמוד את כל המונחים של הירושלמי או לשבת עם הספר הזה ליד. מה עוד? זה בעיה אחת. בעיה שנייה, למה לא מבינים אותו? מה זה? לא שמעתי. כלומר? כלומר, מכיוון שלא עסקו בו במשך הרבה שנים, אז רבו בו מאוד 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 השיבושים וההתקות והמחיקות והדילוגים של שורות שלמות, זה דברים שבאמת מביך וקשה לראות אותם, וזה ברור לגמרי שזה קורה כתוצאה מזה שזה ספר שלא ממשמשות בו ידיים. כלומר, דווקא העיסוק הנרחב בספר לכאורה הפוך ממה שהיינו אומרים אולי בסברה רציונלית. הנה, יש ספר שהוא as is, כמו שהוא ירד לרבי יוחנן בטבריה. אבל לא, עסקו בו ככה ונגעו בו וזה וזה וזה, אז הוא נשאר. פה יש ספר שלא נגעו בו, ובמין המיעוט ההתקות וחוסר ההתקות, אז יוצר המון 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 שיבושים והמון בעיות בגרסאות ובנוסחאות, ואני אראה לכם פה דוגמה משעשעת שנתקלתי בה אני, אני חושב שהיא פשוטה ויפה. ואני חושב שהדבר, והדבר השלישי הוא גם כן, ולדבר הזה גם קשור לזה שאין עליו פירושים, או הפירושים עליו הם פירושים מאוד מאוד מאוחרים, וחלקם הגדול הם פירושים מוטי בבלי. כלומר, שהם קוראים את הירושלמי ומסבירים לך כל הזמן איך הירושלמי בעצם מסתדר עם הבבלי, אבל מי אמר, ולמה צריך לחשוב ככה, ולהפך. אז לא כל הפירושים הם כאלו וכולי. הדבר השלישי, שאני חושב שהוא אחת הסיבות לקושי באמת ללמוד ירושלמי, זה שלא ברור שהירושלמי נערך בכלל. יש מחלוקת מחקרים, האם הירושלמי נערך או לא נערך בכלל, וגם אם הוא נערך, העריכה שלו היא עריכה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים כעריכה בבלית. וכאנשים שרגילים לקרוא טקסט ארוך כמו הבבלי, עם מילות קישור ועם התגלגלות של דיון וחיבור למסקנה וכל מיני דברים כאלו, פתאום לקרוא טקסט ששואל שאלה
וזהו,
כאילו הוא עובר הלאה, רגע, מישהו צריך להגיד קשיה או מהי הבעלה, או מישהו צריך לעזור, כאילו מה עושים עכשיו? אתה רושם יכול לשאול שאלה? להמשיך הלאה לעבור נושא, כאילו בלי מה, איך זה קרה? פתאום להעתיק משהו, מה? אז הבבלי כל הזמן עוסק בלגשר ובלתווך ולחבר, ויוצר תסבוכות בגלל זה לפעמים, אבל לפחות אפשר להבין את הטקסט. לירושלמי זה מאוד קשה.
כך,
הפסיקה
לאורך הדורות,
מיד, 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 נכון, נכון, זה חלק מה... זה ביצה ותרנגולת. בסדר, הרמב״ם לא... טוב, אבל אנחנו נראה. אומר הרמב״ם בהקדמתו למשנה, ונתייחד רב אשי וחברה. וחיבר התלמוד וקבע מטרתו בו ארבעה דברים, האחד ביאור המשנה, והשני, פסק ההלכה, והשלישי, החידושים שחידשו מן המשנה חכמי כל דור, והרביעי, דרשות המתאימות לעניין כל פרק שהזדמן שראוי במדרש. זה כמובן מדבר על התלמוד הבבלי, נכון? שצריך להאריך בו ונדבר עליו במקומו ואיתו ובזמנו, מה עשה רב אשי כשהוא החליט לערוך את התלמוד הבבלי לפי הרמב״ם. אבל שימו לב למשפט הבא. וכך עשו חכמי ארץ ישראל. כלומר, מה שעשה רב אשי, וחיברו התלמוד בירושלמי ומחברו רבי יוחנן. מבחינת הרמב״ם, סיים. אותה מוטיבציה שהייתה לרבה שהייתה לרבי יוחנן, אותם כלים שהיו לרבה שהיו לרבי יוחנן, ובעצם מה שעשה רבי יוחנן הוא ביאר את המשנה, הוא פסק הלכה, הוא הביא את החידושים, הוא נתן דרשות, והוא עשה את זה בתלמוד הירושלמי. קצת קשה להגיד שזה היה רבי יוחנן, כי חלק מהירושלמי רווי באנשים שמוכרים לרבי יוחנן, אבל רבי יוחנן ובדינו, רבי יוחנן בסביבתו, עיקר היה רבי יוחנן, אפשר לקבל את זה. זה, אלו דברי הרמב״ם. כותב רבי אשתורי הפרחי בספרו כפתור בפרח, שהוא ספר שלומדים אותו מאוד בהקשרים של מצוות התלויות בארץ, נכון? ספר מאוד חשוב, שמית, תורמות ומעשרות ועוד, וגבולות הארץ. גם הרבי, נכון? ולא מצינן למימר דרבי יוחנן בר נפחא ורבי יוחנן חיבר תלמוד ירושלמי, שהרי בין חיבור המשנה שהוא לרבי ובין חיבור הירושלמי שהוא לרבי יוחנן יש כמו ריש פי שנה, ורבי יוחנן בר נפחא תראה הוא תלמיד רבי, כלומר הירושלמי נערך הרבה 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 אחרי ורבי יוחנן היה תלמיד של רבי, אז לא יכול להיות שרבי יוחנן הוא באמת זה שערך את הירושלמי. והנה מתוך ירושלמי כפשוטו, הקדמת ספר הניר, זה מה שציטלתי קודם, אני לא זוכר מי כתב אותו, מכילה. ירושלים, ערים סביב לה, ערים גבוהים ותלולים, מצוקי סלעים, ברמיזות לשנותיה הקצרות. ואומנם לא יגזים בתיאורו, אין אנו מוצאים ידינו ורגלינו. הכל סתום וחתום, אין נועל ואין פותח, אין מברש, מפרש ואין מבאר. בסדר? זה מה שיש לרש ליברמן לומר על הירושלמי. ואני אומר, גם אם הרמב״ם צודק, מי שערך אותו, ברור שהעריכה היא לא עריכה אינטנסיבית, כמו שאנחנו מוצאים בבבלי, ויותר נראה לומר שזה באמת פחות ארוך, נסח את זה ככה. שנייה,
אבל לא מבין
איך שאתה דבר
על
הספר לא ארוך.
איך?
מי הספר טוב
לתפיסות?
בשתי שאלות שונות. ושלוש שאלות שונות. טענה רווחת היא, שכמו שהבבלי התגלגלו סוגיות בעל פה, הרי כבר דיברנו קצת על המשנה וקצת ראינו, נכון, על כתיבת המשנה וראינו שאולי עד הבאי לא הייתה משנה כתובה. אתם זוכרים את הרשי הזה? שעד ימי הבאי לא הייתה משנה כתובה. כלומר, היה איזשהו סוג של חתימת המשנה, והתחילו לייצר איזשהו קורפוס כזה שקראו לו משנת רבי, ואז מה עשו איתו? קרסו אותו בעל פה, היה תנא והוא היה שונה אותו בעל פה. ראינו שליברמן אומר שזה היה דבר מקובל. אז באופן הזה, היו סוגיות שנלמדו. אנחנו נצטרך לדבר ברחבה על עריכת הבבלי ומחלוקת גדולה ואני רוצה להיכנס אליה כרגע, אבל היו סוגיות שנלמדו ודוקלמו בבתי מדרש שונים, ומתי שהוא מישהו החליט להעלות אותם על הכתב. עכשיו, אנחנו יודעים להגיד שבירושלמי זה כנראה גם היה ככה, כי יש בירושלמי סוגיות משנים קדמוניות, שאו שכתבו אותם up to אותו רגע שבו זה קרה, ושמרו את הדפים ואחר כך חיברו אותם לירושלמי, או שלא כתבו אותם אלא שיננו אותם בעל פה, ויום אחד מישהו החליט לעשות קאט ולצבור את הכל ולכתוב אותו. מבחינת הרמב״ם זה אחד, זה רבי יוחנן, אני יכול להיות שזה לא, אני לא יודע להגיד מה קרה שם מבחינה היסטורית. ואז נוצר איזשהו קובץ שקראו לו תלמוד ירושלמי. אגב, התלמוד הירושלמי לא מכיל את כל הש"ס. מה יש בו? שעד בבבלי?
זרעים.
מה אין בו? שיש בבבלי? קודשים. יש בעוד ירושלמי קודשים, זה כנראה זיופים, היו לזה מחלוקות גדולות. יש בתוך הירושלמי חטיבה שנקראת ירושלמי נזיקין. יש מחלוקת בין החוקרים מה בדיוק הופיעה, אבל היא נקראת כתלמודה של קיסרי, שזה כנראה עריכה אחרת, איזה סוג של קובץ אחר. ויש פה מסכתות שנגמרות באמצע, נכון? מישהו יצא לו פעם לראות ירושלמי שנגמר באמצע? לא כמו בבבלי שהמסכת מתעייפת לקראת הסוף, נגמר ממש. מסכת שבת, פרק 20? כן. מה קורה אחר כך?
לא יכול שאנחנו לאיבוד?
ברור שיכול להיות, זה כנראה מה שקרה. זה רק הוכחה שכאילו, אני לא יודע להגיד על דבר הזה שאנחנו מחזיקים היום ביד שנקרא כתב יד ליידן של הירושלמי בקרח השמן הזה, שזה אגב מי יוציא אותו לאור, זה דבר נפלא.
זה חודש, האקדמיה ללשון.
האקדמיה ללשון, למה? כי הם עסקו בחקר הלשון הארץ ישראלית בימי אני לא יודע מה, וזיקו אותנו בכתב יד ליידן. של כל הירושלמי, עם תוספות, הערות, מחיקות, שימושים, הצעות, הכל שם כדאי מאוד לקרוא את ההקדמה מי שמשתמש בליידן, פתאום הוא רואה סוגריים משולשים, או איזה עיגול, שהוא יבין מה, או סימן קריאה, שהוא יבין מה הוא רואה. חדר מאוד חשוב, במובן הזה לקרוא את ההקדמה, מי שרוצה יכול לקרוא קצת את המבוא של זוסמן ולקבל קצת איזשהו סוג של עושר ביחס לכתבי יד של הירושלמי. מה שאני רוצה להגיד זה שהירושלמי, אני לא יודע להגיד מי אסף שם את כל עליו וקבציו, אבל אני כמעט ודאי לי שהוא התערב כמעט ולא, או פחות, נזר בלשוני, ברור לי שהוא לא התערב כמו שהתערב מי שעשה את ההתערבות הזאת לבבלי, בסדר? מה שהליבני קורא לו הרידקטור, או המאסף, או העורך, כל מיני שמות אצל הליבני, מי שבסוף עשה את העריכה של הגמרא, בסדר? רבינה ורבה, שהיא לא חשוב, הוא לא עמד מול הירושלמי עם אותם כלים, רואים את זה בעיניים, ולכן הירושלמי, כאילו שאנחנו מקבלים, ואחר כך מה שעבר על הירושלמי זה עוד יותר, אנחנו לא יודעים מה קרה לו, ואיפה הוא שובש, והוא עתק ונחתך, ולא השתמשו בו, ולא למדו אותו, ולא פסקו לפיו, אז נשארנו עם ערים
סביב. ומתי יש קורת שאנחנו יכולים לקרוא לירושלמי? היא לא, אתה יודע, כתב את ליידן.
לא, רגע. אנחנו יודעים שיש ירושלמי. הגאונים יודעים להגיד שיש תלמוד ירושלמי. יש דבר כזה, תלמוד המערב.
שמה הוא היה?
לא יודעים, לא יודעים.
מה הכתב יד של ירושלמי הכי מוקדם שיש?
כתב יד המוקדם אני לא יודע, המלא היחיד שיש זה ליידן. עכשיו, מה זה ליידן? כמובן זה לא ליידן, ליידן זה הספרייה, שכן כדרכם של כתבי יד שבה נמצאת. יש חלקים כתב יד ותיקן, יש... אם אתם רוצים אני מוכן ללכת לזה שוב, זה לא... מי שבאמת סקרן שיקרא את המבוא של זוסמן לקרח השמן ויקבל את כל התשובות. אבל הרבה לפני שהכתב יד הזה מתוארך, אני לא יודע מתי הוא מתוארך, יש הפניות בגאונים ובראשונים לתלמוד הירושלמי, תלמוד המערב.
זאת אומרת שהוא לא ארוך, אז מה זה?
מה זאת אומרת לא ארוך? ומופיע בתלמוד הירושלמי שרבי יוחנן אומר שצריך להתפלל כל היום כולו. זה טקסט שכתוב בכותרת שלו ירושלמי, תלמוד ירושלמי, או תלמודם של בני ארץ ישראל, ויש בתוכו ביאורים, פירושים, דרשות על משנת רבי. עכשיו, המילה לא ערוך, אנחנו כבר נכנסים פה במבוך של, של עריכה ומשמעות. מה זאת אומרת לא ערוך? מישהו שם את זה ליד זה? אז זה כן ערוך. אני לא אומר שזה לא ערוך בכלל. אפשר למצוא משמעות גם בעריכה של ירושלמי. ודאי שכן. יש השוואה בין מקורות, יש הצמדה, ואתיה כאי דמר, יש השוואה בין מחלוקת אחת למחלוקת אחרת. מישהו עשה איזושהי עבודה אפליקטיבית על אמירות ראשוניות. זה לא אוסף של ציטוטים. אבל ברור לגמרי שכשאתה מסתכל בסוף על, כן, המחוקרים קוראים לזה שמועות ולא סוגיות, אתה מסתכל בסוף על שמועה בירושלמי, אתה מזהה שהיא נראית אחרת מאשר סוגיה בפרמי, ולא בכלל. אז זה לא, לא ערוך, אבל זה, יש מי שאומר זה לא ערוך, לא, זה לא, לא ערוך. מילה ערוך עצמה תורשת הבנה יותר מעמיקה שמה זה, אבל זה ודאי לא ערוך בצורה אינטנסיבית כמו הבא.
שמעת לך שבשל הרב שטיינזלץ, שירושלמי גם הרבה יותר קצר וגם הרבה פחות ארוך, כי הוא נערך בתנאים הרבה פחות טובים. של הצרות בארץ ישראל, ולא היה איש עם הדת, ולכן גם הוא יותר, לא היה שרשרת של תלמידים שתפתח אותו ויודע, לא, מכתב יש לה מוקדם.
זה הכאב הגדול. בסוף השאלה הגדולה, אם יש תלמידים שעוסקים בתורה הזאת, והתורה הזאת היא תורה שיש לה אנשים שמהפכים בה, עכשיו זה שיש אנשים מהפכים בתורה, עוד פעם, הם מוציאים כתבי יד הפוכים, הם חולקים על זה, הם מביאים דעות שהן מתעמתות, אבל זו תורה חיה. כן, יש כל מיני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, שאתם יכולים לחשוב עליהם מלפני 50 ו-100 שנה שהיו גדולי עולם, ולא היה להם ישיבה שילמדו את הכתבים שלהם, אז אנשים לא יודעים מי הם, ובמובן מסוים, הכתבים שלהם הולכים בקרן זווית, והיום בעידן המחשב שום דבר לא הולך לאיבוד, אבל זה גם יכול ללכת לאיבוד. אומרת הגמרא, אמר רבי הושעיה, מאי דכתיב, ויקח לי את שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים בארץ ישראל שמאיימים זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. היום הראה לשני בני היצר, העומדים שניים זיתים עליה, כן, שני בני היצר, שני הזיתים שם על יד המנורה, שזה כידוע זרובבל ו... יהושע, הכהן הגדול, זכריה, בסדר? אז זה מה דרש? אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית. ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל שמרורים זה לזה בהלכה כזית. במחשכים מושיבה נקמתי עולם, אמר רבי ירמיה, זה תלמודה של בבל. כלומר, סגולותיהם של בני ארץ ישראל, או סגולותם של התלמוד הירושלמי, שמה הוא? שהוא נעים, שהוא נוח, שהוא רך, שהוא חלה, שהוא מפרגן, שהוא חיובי. כן, רק הבבלי מסוגל להגיד את זה על עצמו, לדעתי גם לעשות ככה. אז זה הבבלי. וכאן קצת מתורתו של הרב ויצמן, וראשית רבה, וזהב הארץ היא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, משפט מאוד חשוב למי שלמד במעלות, ואומר הנציב, גם הוא חשוב למי שלמד במעלות, אתה מחייך, חשמיני. החוויה הבסיסית שלי בירושלמי, בוא אני אגיד אולי מאיפה מגיעה החיבה הגדולה לירושלמי, הגעתי למעלות ובשבוע הראשון אמרו שיש שיעור כללי של הרב ויצמן בירושלמי ביום שישי ב-11. טוב, בסדר, למדים מה מגיעים לשיעור כללי. מגיעים לשיעור כללי בספרייה ביום שישי ב-11, יש בשיעור הזה בחור אחד משיעור ו', שלושה חבר'ה משיעור A, חמישה חבר'ה משיעור ד' ו-80 חבר'ה משיעור א'. כי כאילו אמרו שיעור של הרב ויצמן, אז כולם באים, כאילו, זה חלק מהסיפור. ואז כולם מבינים שזה לא אמור להיות ככה, בסדר? זה לא לכולם, צריך באמת לזה. ואז החלטתי שנלך על זה, ובסופו של אפילו אמרתי אז לאופרה באותם ימים, בשיחות הטלפון, הטלפון הציבורי, אחרי 11:30 בלילה, רק אז היה מותר לדבר, זה אמרתי לה שכשאנחנו גדולים, נתחתן, לא יודע, אז אם ידעתי להגיד שאני אתחתן, אבל כשידענו שאני אתחתן, אמרתי לה כשיהיה לי בית, אז אני אקנה סט ירושלמי גדול יותר מאשר הסט של הבבלי. כי צרם לי שבסטים של הישיבות יש בבלי כזה גדול מפואר, ירושלמי כזה קטן. אבל בגלל מצוקת התקציב של בבני, שזקניתי סט ירושלמי של בני תורה, כזה קטן, ומאז יש לי פרויקט השוט, ואין לי ירושלמי בבית, ובזה זה נגמר. אבל כאילו סגולת וחיבת הירושלמי, אז הנה זה מגיע מהנציב הקדוש, כותב הנציב, מחשכים מושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה, זה מבנה של בבל, ולא שגינו חס ושלום תלמוד בבל, בבלי. אלא אחי כאמר, באשר בבל הוא מצולה חשוכה, שאין באור תורה בעצם כלל. כלומר, בבל, בעצם, היא מקום חשוב. אלא מה? רק על ידי אבוקה גדולה של הפלפול והשס, בבלי יהיה מאיר גם המחשכים להוציא אור ההוראה. כלומר, הגמרא הבבלי תהיה אור שמאיר את בבל, אבל בבל עצמה היא מקום חשוך. לעומת ארץ ישראל, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני. הרי זה דומה למה שמשילו במדרש קהלת. נכנס לפלטרין של הרבה חדרים ולא יודע לצאת, וצריך לקשור חבל בחבל. נכון? מי שנכנס למקום חשוך ולא יודע לצאת, אז הוא עוזב את החבל. כמו שנכנסים לחריטון. והנה מי שיש בידו אור המאיר דרך הפתח, אינו צריך להתייגע כל כך. ובמעט חיפוש והשתדלות יצא לאור הפתח. אבל אם כן, מה יקרה לו? לא יתחכם לעמוד על חוכמת אותו פלטרין. כלומר, אם עכשיו אני אומר לאבי, אבי תבוא רק של חדר האוכל, אז הוא הולך לחדר האוכל בשנייה. ואז אם אני שואל אותו, תגיד כמה כיסאות יש פה, הוא אומר, לא יודע, לא, אני מוסר. הגעתי לחדר האוכל ב-4 שניות, ולא ספרתי. אבל אם אני עושה פה חושך מוחלט, הוא צריך להתחיל ללכת, ואז הוא מגשש, הוא אומר, אוקיי, הכיסא של דביר, הנה הכיסא של נעמיה, נכון, הוא מתחיל לספור, הוא ידע אחר כך כל מטר ומטר וכל פינה ופינה, הוא יחטוף גם בראש כמה מהם, נכון? הוא יתקשר עד שהוא יבין כל פרט ופרט. אותו דבר אומר הנציב, משחזר אמירות משיעור א'.
הוא שם איזה להדליק את האור.
כן, שם איזה לראות את האור. מה שאין כמי שאין לו נר ולא יכול לצאת, כי אם בהשתדלות והתבוננות וחוכמת הפלטרין, וגם אפשר כמה פעמים, שבסוף כשעומד על הפתח מצא אור גדול, ומה בניין אותו מן הראשון. ככה אומרת ישראל, אור הזכות היה מהלך לפניהם. על כן לא הוצריכו כל כך להתייגע. מה שאין כן חכמי בבל, לא מצאו אור ההוראה עד שנתייגעו הרבה, וגם נכשלו בהוראה כמה פעמים, אבל כשיצאו לאור ההוראה, על פי רוב ההתבוננות היו באור גדול. ועל זה כתיב בירושעיהו, שמעו ביום יום החדשים דברי ספר מבינם ומבינם, ויוצאו בראש וכו' וכו' וכו'. כלומר, דווקא החושך מאפשר להכיר את הפרטים, וכשמגיעים לאור, אז יש כבר איזושהי הבנה מעמיקה הרבה יותר. במובן הזה, סגולת הירושלמי, שהרבה פעמים הירושלמי, לפי זה, אמור להיות מה?
במובן.
מנהיר את הבא.
פשוט, מהיר. קיצור דרך. עכשיו, לפעמים זה ככה בירושלמי. סוגיית הפתיחה ל... לא יודע, להרבה מאוד מהמסכתות. סוגיית פתיחה למסכת... הייתה לי איזושהי מחשבה ראשונית שרציתי להגיד. למסכת... נו, היה לי איזשהו רעיון. בבא מציע. בסדר? סתם פותח את הירושלמי. שואלים אותו שם, הגמרא שואלת... נו, משנה לבבא מציע. שניים אוחזים בטלית, זה אומר גולת שזה אומר קודש. ירושלמי אומר את המשפט וחצי, מתקדם עד. הבבלי מתחיל, רגע, להם המתניתם דלא כבלענס, להם המתניתם דלא כסמכוס, להם המתניתם דלא כרבי יוסי. התחיל להסתבך. אתה מאבד את הראש, הוא כבר לא יודע איפה הוא נמצא. בירושלמי כבר מזמן עברו את זה. סוגיית הפתיחה לכתובות, בסדר? בתולה נישאת ליום הרביעי. אדם פותח את הירושלמי, מסבירים למה אותו לעשות לנו הרבה, מתקדמים הלאה, פותחים את הבבלי, מה קורה? ארבעה דפים, למה ככה ולמה ככה ותנה מכאן וזה משם. סוגת הפתיחה למסך פסחים, אני סתם הולך לסוגת פתיחה כי זה מובן. אדם פותח את הירושלמי, אור על 14 רוקים את החמץ, ואור הנר, אור מסביר שזה חושך, ממשיך על. מגיע הבבלי, דף וחצי, אור זה ככה, אור זה ככה, זאת אומרת, יש הרבה פעמים בירושלמי, יש סוג של, כן, יש סוג של שירות. לא תמיד זה כך, לפעמים הירושלמי מסובך מאוד, אבל לפעמים אתה מזהה את הדבר הזה, ואז אתה יכול להגיד שהוא מחמיץ משהו בפלפול ובדקויות ובהתעכבות על הפרטים ועל האותיות ועל כל מיני קנייצ'ים, דווקא בגלל ההליכה שלו אל מה שבהיר לו וברור לו שזאת האמת וזאת המסורת. וקצת מהרב קוק, זצ"ל, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חו"ל, יסוד הפלפול והחידוש שבארץ ישראל אפילו בהלכה בנוי הוא בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עלמין מתעלה שמו הנמצא בכללותה של תורה ומזהיר ומנהיר בכל מצווה והלכה בסעיפיה וסעיפי סעיפיה עד שהדברים שמחים כנתינתם בסיני. הבנתם? בערך, מה הבנת בערך דביר? כיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בארץ, אז הוא, כן, הוא ממלא באורו את כל מה שיש פה, כל הסעיפים, כל הפרטים, אפילו ההלכה, אפילו הפלפול, הכל מאיר באור יקרות, חוזר לנציב כמובן, חוזר למה שראינו קודם, מה שאין כן, בתלמודה של בבל, ומה שהיה להוכיח. לכן, יש אנשים שכחלק מניסיונם לקדם את אור הגאולה, או כחלק מהבנתם שהגיע הזמן ללמוד את תורת ארץ ישראל, מעלים על נס את לימוד הירושלמי. ואפילו קיים מכון הירושלמי. מי שעסק בזה מאוד, אגב, מי זה?
גורן.
מי זה?
גורן.
הרב גורן, יפה. חשבתי שאתה אמרת את התשובה שרציתי. היית קרוב לתשובה שרציתי, בתשובה נכונה, עוד, הרבי מגורן, הרבי מגור. בגור יסדו דף יוימי בירושלים. כן? באמת? למה? כי צריך ללמוד את הירושלים. עכשיו ארבע שנים וחצי, יותר מהר. לומדים גורן את הירושלים. זה דבר גדול, אור הגאולה, ארץ ישראל, וכו' וכו'. גם הרב בלס הוציא כמה חוברות על ירושלים, ולאפילו ספר, כמה מסכתות, שמטרתו לא רק לקרב את הירושלים, אלא גם להראות איך הירושלים מתאים יותר לאופייה של דורת ארץ ישראל, לאופייה של הגאולה, לאופייה של מדינת ישראל בארצו, וכו' וכו' וכו'. נראה פה עוד כמה דוגמאות לירושלמיות כזאת או אחרת, ואחר כך גם נוכל להגיד כמה דברים. אז זה קצת על סגולות הירושלמי וכתבי החכמים, קצת על היחס ההלכתי לירושלמי. כותב האשכול. מי זה האשכול?
ראשון.
אה?
ראשון. ראיתי היום את השם שלו.
יצא לך טוב, כן. ראשון.
ראיתי היום את השם שלו.
חי ב?
בארצות אשכנז.
פרובנס. פרובנס. מי הוא היה? רבי אברהם. בית דין. הלא הוא? הרייבד. אבל הוא לא הרייבד הראשון, הוא הרייבד השני.
לא השלישי?
לא, הוא השני. כי מי זה הרייבד הראשון?
רבי אברהם בן דוד.
רבי אברהם אבן דאוד. בעל ספר האמונה הרמה. ומי זה הרייבד השלישי?
של הרמב״ם.
הרייבד של הרמב״ם. שהוא היה חתנו של האשכול. מה שהיה להוכיח. בסדר? אתם תזכרו, אם את זה תזכרו משהו סתם. האשכול הוא האשכול. כותב האשכול כך, שאלה, שאנו מוצאים בתלמוד הבבלי הלכות סתומות, ובתלמוד ארץ ישראל פרשו חשבונה. יש לנו לסמוך על פירוש תלמוד ארץ ישראל ולחזיקו בידינו עיקר, או נאמר שם החולקים, ויש לנו לבקש לתלמודנו טעם אחר. איזה דבר יפה. כלומר, אנחנו לומדים בבבלי, ומה אנחנו מגלים, שואל אותו השואל, הלכה לא ברורה עד הסוף. אתה פותח את הירושלמי, מה אתה מגלה? משהו שמעיר את זה. האם אני צריך לומר, היא, או להגיד, לא, 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 אתה מודים חלקים, ולומר לי, יש את הטעם שלי. עונה לו, יש כל תשובה, דבר זה אינו מסוים. כלומר, מי הוא? כל מה שמצינו בתלמוד ארץ ישראל מפורש, שאין חולק על דבר שיש בתלמודנו, או שמשמע בסתמה ונותן טעם, לא חזינו. ונסמוך עליו. זה לא גרם מפירושי ראשונים. אבל מה שמצינו שחולק על תלמודנו? נעזבנו. ארץ ישראל זה בסדר. כל מה שאמרתם פה הרבנים על הקדושה שלה זה בסדר. להלוך. והנה הריף. לא אכפת לן במאי דאסרי בגמרא דבני מערבה. דעל גמרא דילן סמכינן דבטרה הוא. ואינו אבי בקיעי בגמרא דבני מערב עטפי מינן ואילב דקים דאי ממרא דבני מערב עליו דסמכה הוא לא קשר אלינו. כלומר, אם אתה מוצא מחלוקת בבלי ירושלמי, אתה יכול לדעת בוודאות, אומר הריף,
שהבבלי
הכיר את הירושלמי מסיבות השמורות עמו, לפעמים הן גלויות, לפעמים הן סמויות, חלק על הירושלמי, כי הוא ידע, הוא הבין בירושלמי יותר מאיתנו. ומכיוון שכך, מכיוון שהוא בתרא והלכתה כבתראי, כל מקום שיש מחלוקת בבלי ירושלמי, הלכה, קבע. האם הכלל הזה נכון תמיד?
לא.
תשובה שבקרב הפוסקים, כן. דעקה, שקוראים שני דברים מעניינים. קודם כל הרמב״ם. הרמב״ם פוסק לעיתים כמו, אנחנו לא יודעים, הרמב״ם פוסק לעיתים פסיקות שאנחנו לא יודעים את מקורן, ולעיתים חלק ממקורותיו של הרמב״ם נראים כנשענים, הוא לא, הרמב״ם לא חשף את מקורותיו כידוע, נשענים על הירושלמי.
יש את הלכות הרמב״ם לירושלמי.
יש את הלכות הרמב״ם לירושלמי, והרב גורן, מי שהזכיר נכון, הרב גורן עסק בזה הרבה, בלמצוא את זיקתו של הרמב״ם והירושלמי, ויש לזה לא מעט דוגמאות. הדבר הנוסף שקרה, זאת כבר טענה אחרת שטוען אותה פרופסור תשמע מנוח, שההלכה הארץ ישראלית התגלגלה לה
לאיטליה,
ואיטליה היא עברה את האלפים והתגלגלה
גרמניה.
לאשכנז, והרבה מהמנהגים שמזוהים כמנהג אשכנז הקדמון, שהרבה פעמים סותר חזיתית את התלמוד הבבלי.
תוספות הראשון בראש"ס.
מה זה?
תוספות הראשון בראש"ס.
התוספות הראשון, וגם הרבה אחרים אחר כך, עסוק מאוד בליישב את המנהג האשכנזי עם הבבלי, כי התוספות כחיבור, חיבור שיושב על הבבלי, אבל כתודעה הלכתית הוא חיבור שיושב באשכנז, חלק מהתוספות, כי אלו התוספות כתבו במשך מאות שנים על פני אלפי קילומטרים, אבל חלק מהתוספות, ובהקשר הזה, המנהג הארץ ישראלי הרבה פעמים מתגלגל לו להיות מנהג אשכנזי, זה לא מוכח, לפעמים זה מאיר עיניים. אתה קורא את מנהג אשכנז הקדמון של תשמע, ואתה רואה כל מיני הלכות, מנהגים אשכנזים, שאתה לא מוצא להם מקור, ואף אחד לא מבין איך הם קוראים, ופתאום הוא מראה לך שבירושלמי זה כבר נמצא. עכשיו, אין לנו את החוט, הרבה פעמים שמחמיה, אבל 90 עמודי המבוא של תשמע הם החוט, אז מי שיצלח אותם, יהיה לו חוט שיחבר לו את, גם את ארץ ישראל לאשכנז, דבר מאוד מעניין שכדאי להעמיק בו ולא נעשה את זה כרגע. על כל פנים, עקרונית, אנחנו לא פוסקים בירושלמי. אני זוכר שירקלוני של הרב ויצמן, לגבי בישול ממילא בשבת. הכנסתי את זה פה בסוף. לא, אני אגיד את זה בלתי. שירקלוני של הרב ויצמן בשבת, לגבי בישול ממילא, תחילת פרק ג', לפי הבבלי, לא שמים אוכל לזה בערב שבת, למה? למה? למה לא מניחים אוכל לא מבושל בערב שבת על הפלטה? על האש? מה? שם היחטא. שם היחטא בגחלים. נכון? ולפי הירושלמי, לפחות לפי אחת הדעות, הראה הרב ויצמן מאוד יפה, זה לא בגלל שם היחטא, אלא זה מתבשל בשבת. ובניגוד למה שהבבלי אומר, טען הרב ויצמן בירושלמי, שזה בישול ממילא, ובישול ממילא עשו בשבת. בסדר? יפה. הבחנה מהותנית בין הבבלי ובין הירושלמי, שהבבלי עוסק בשפה של גזרות, של שם היחטא, והירושלמי מדבר בשפה מהותנית. זה בישול בשבת. ממילא, מדבר על מה קורה בעולם. אוקיי. ואז אמר הרב ויצמן שיהיה לדבר הזה נפקא מינה, לא חלם אייסר. מצא שיטה בראשונים, צריך להבן, אני לא זוכר מי, יש דעה, אני אקח נפסק הלכה למעשה, שכדרה חייתה מותר לשים בערב שבת. למה? בקדרה חיה, אין שום חשש שמא תחטא. למה? כי זה בכל מקרה לא יהיה מוכן לסעודת ערב שבת, ועד הבוקר זה יהיה בסדר, אבל נותן לזה לזרום. בסדר? מי שנתקע פעם בשבת, דקה לפני שבת לשים את הסיר שלה, זה היה בסדר. ויש דעה שזה אסור. למה? הרי אם הגזרה היא שמא יחטא, אז צריך להיות מותר. אלא שזה אסור.
כי זה בישול בשבת.
מי הסברת הירושלמי, מה שהיה לא הוכיח. נגשתי לרבי יצמן אחרי השיעור, הייתי בשיעור ב'. שאלתי אותו, אם הוא יגיד גם להקל. כלומר, שאם זה כבר מבושל, שליש בישול, נגיד בן דורסאי, שמבחינת הגדרות בישול זה כבר מבושל, אבל חשש שם היחטא עדיין קיים, אולי במובן קיים יותר, האם הוא גם יתיר לי כבר בירושלמי? צור לי לא. כלומר, הוא היה מבסוט מהפסיקה של הירושלמי, אבל הוא הולך איתה רק לחומר, בגלל כאלה הפסיקה של ההלכה, אבל אני זוכר את זה כדוגמה למקום שבו כאילו היה איזשהו סוג של... הייתה התרגשות בשיעור הכללי, לפחות אצלי, שיעור ב', אני חושב שזה עוד אנשים, בגלל שפסקים כירושלמי, והחזרנו הלכה ירושלמית למקום. הנה כמה דוגמאות לירושלמיות, דוגמאות ככה ראשוניות, לא מייצגות מספיק, מכמה מרחבים. אז קודם כל בואו ננגיד את עולם הגזירה לעולם המהות, ירושלמי ראש השוני. יום טוב של ראש השוני, רבי אבא בר פאפה אמר רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש, הבו יתבין מקשיי. מה זה כל המשפט הזה?
יושבים מקשיים.
לא. רבי אבא בר פאפה אמר שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש היו יושבים ומקשים. נכון. אמרין, כלומר?
אמרו.
הם אמרו. תנינה, כלומר? שנינו, זה מאוד יפה, זה כמו שמעתי אומרים לך דותיינה, נכון? היו יושבים, מקשים, אומרים שנינו. בסדר? זה לא עובר עריכה לשונית, כן? זה לא, ככה זה. יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. שואל הירושלמי, שואלים רבי יוחנן וריש לקיש, אם דבר תורה הוא... כלומר, אם זה דבר תורה, אף בגבולים ידחם. אם לעידו דבר תורה, אף המקדש לא ידחם. עבר כהנה, עבר שמה...
כהן.
אמרין, גברא רבא נשאולי. הנה, יובר כאן איזשהו איש גדול שנשאל אותו. זה מזכיר את מי? את הזוהר קצת, נכון? הם יושבים ואומרים, פתאום עבר רבי מישהו, שאלו אותו. אתון שאלון לי, אמר לון, כתוב אחד אומר יום תרועה, כתוב אחד אומר, אחר אומר זיכרון תרועה, הכיצד, בשעה שהוא אוכל בכל יום תרועה, בשעה שהוא אוכל בשבת זיכרון תרועה, מזכירים אבל לא תוקים. בסדר? שמעתם את התשובה הזאת פעם? לא שמעתם. זה מדרש. מדרש הלכה, של כהן גדול, איש גדול. מה אבלי? ולא למיד את זה, ודאי שמעתם מה רבי לוי בר לחמא, מה רבי חמא בר חנינא, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, כתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם לא קשיא, כאן ביום טוב שיכה להיות בשבת, כאן ביום טוב שיכה להיות בחול. אמר רב, האם מדאורייתא היא במקדש הכי תקינן? ועוד, עליו מלאכה ידיד שחקרה למיעוט, דדן הרבי שמואל, קובלך את הבדלת עשו, יצאת קיית שובה, עוד יד הפת שירום עבדה מלאכה. זה כבר נשמע מוכר, נכון? אלא אמר רב, מדאורייתא מישרא שרעי, ורבנן הוא דגזור בי, כדי רבא. ואמר רב, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל חייבים, בקיעים בתקיעת שופר. גזירה השם הייתנו בידו, ולך אצל הבקי לנועות, ויעבירנו ארבע מאות ברשות הרבים. והיינו טעמה דלולה, והיינו טעמה דמגילה. סוגיה שכמובן מופיעה גם במגילה וגם בסוכה, ושם זה כתוב אותו דבר, והיינו טעמה דשופר, והיינו טעמה דזה. אוקיי. מה קורה כאן בעצם? יש איזשהו לימוד, שהוא לימוד ראשוני מפסוקים, מהותני או עקרוני, שמאפיין את הירושלמי, והבבלי כמו במקרים רבים אחרים, זונח את הנימוק המהותי ומדבר בשפה של גזר. כמו במקרים רבים מאוד, צריך להעריך בלמה, אבל פעם אחרת, אם תחכו בסבלנות, לקראת ראש השנה יצא ספר השיעורים החדש של הרב שגר, הסוגיות בראש השנה יומה וסוכה, ותוכו גם עיון בתפיסת הגזרתיות של הבבלי. אז כדאי לכם לחכות. עוד מקום. מה נתן לא יראה לך? מדברים על חמץ, כן? בפסח. מי הוא זה שאמר לא יראה לך חמץ בכל גבוליך? רבי יהודה. לתניא, אוכל חמץ משש שעות ולמעלה, וכן חמץ שעבר עליו הפסח, הרי זה בלא תעשה, ואין בו כרת, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, כל שאין בו כרת, אין בו בלא תעשה. מודה רבי שמעון באיסור
שהוא
אסור. אוקיי. עכשיו בוא נראה איך הבבלי מטפל בזה. מה אני מתניתי? אי רבי יהודה חמץ תמה כאמר אפילו לנוח, אי רבי שמעון לישראלה ממשר קשר, אי רבי יוסי הגלילי אפילו תוך זמן עונה ממשר קשר היא בענה. אמר רבי חבר יעקב ועולם רבי יהודה. רבי אמר לעולם רבי שמעוני, ורבי שמעון כנס הכניס הועיל ועבר עלי ובל יראה ובל ימצא. כלומר, חמץ שלאחר הפסח, לכאורה לפי הירושלמי, אסור, לא בגלל שהוא כנס על הבן אדם שעשה משהו שהוא לא בסדר, אם הוא היה אצל נוכרי או משהו אחר, אלא, מה? לפי שיטת רבי יהודה, מכיוון שיש בו לא תעשה ואין בו קראת, נכון? יש עליו איסור מוחלט, ולפי רבי יהודה, רבי שמעון, הוא אסור. למה הוא אסור? אולי לא עברת לא תעשה, אבל החמץ הזה עצמו, במהותו, הוא חמץ שעבר עליו הפסח, והוא איסור, השתיק על איסור. בא רבא ואומר, לא, אלא, זה כנס. כלומר, זה לא בעיה שקיימת ב... מה זה? זה סוג של חבר של תפיסת הגזרות. זה בעיה שהיא בגברה, מספר את הדבר, אבל אם כנסו עליך, כדאי שלא תעשה ככה, כדאי שלא תעשה ככה. אגב, להלוך אלה, מה יש לדבר הזה נפקמינה? על אף שנפסק לכאורה הלכה למעשה שחמץ שעבר עליו הפסח אסור, כותב הרמב"ן, בין לעצמו, בין לאחרים, בין משוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, אסור. אמרו הפוסקים, אם היה באמת אונס, כן מסוימי, כיוון שזה רק כנס, ואם אין חשש שזה יבוא באמת, הרי מה מטרת הכנס? שאדם לא יגיד, כן, לא נתתי, כן מכרתי, לא מכרתי, ואחר כך ישתמש בזה. אז בוא נקנוס כבר שלא, אבל אם אתה יכול להניח שזה לא קורה וזה לא המצב, אז בחלק מהסיטואציות, חלק מהפוסקים מכיר. וזה בגלל התפיסה של הבבלי. התפיסה הירושלמית הרבה פעמים היא תפיסה מהותנית, והיא כמעט בלתי ניתנת להבחנות. כן.
לא הבנתי את הטעם של
הירושלמי
באיסור
חמץ
שעבר
פסח. אין טעם.
אה?
אין טעם. אסור.
אבל השומע מודה בשמעון באסור שהוא אסור?
כן. עכשיו, זה כאילו תשובה ש... לא, למה זה אסור? לא בגלל שהאדם עשה טעות ואנחנו לא רוצים שהוא יעשה אותה פעם הבאה, ואנחנו חושבים שהשכנים שלו ילמדו ממנו, אז אנחנו נגיד לו שזה אסור כדי שלא יבואו לטעות, או כדי שלא יבואו לעשות עלינו סיבוב. אלא החמץ עצמו, בסובסטנציה, בדבר, הוא אסור. בסדר? זה כמעט תפיסה אינטואיטיבית, כמו פיגול, כמו בשר וחלב שהתערבבו, כאילו זה מה זה? חמץ שבר לו בפסח. שבוא אתה אומר, לא, חמץ שבר לו בפסח, הוא לא, אין איתו בעיה. למה? כל מיני שיקולים. אלא, חיים כנסו של עוד המעתקה של המרכב. ועוד דוגמה, שהיא דוגמה יותר לשיבוש הרבה פעמים בהעתקה של הירושלמי, אין נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את השמן. ואם נותנים מבעוד יום, מותר. ואין נאותים ממנו, לפי שאינו מן המוכן. אז זה הלכה במשנה בירושלים, בשבת. רבי חגי בעי קבע מבעוד יום ונתוודה לו, או נתודה לו משחשיכה. כלומר, הוא שאל, מה יהיה הדין במקרה שבו הנר הזה קבע מבעוד יום, נכון? ואז מבחינת היכולת להשתמש בו, באמת באמת, כבר הייתי יכול לקחת את השמן שם ולהביא אותו לסלט או משהו כזה, אבל אני ידעתי על זה רק אחרי החשיכה. אז מדעתי זה היה מוקצה בין השמושס, אבל בפועל זה לא היה מוקצה בין השמושס. שאלה יפה? כן, תשובה? חברי הבאי, אז חכמים שואלים, שאלה נוספת, קבע בשבת זו ונתודה לו בשבת הבאה. מגניב, נכון? כלומר, זה קבע בשבת, ואז בשבת הזאת זה אסור בשימוש. אבל אחר כך, ברור שזה היה מותר בשימוש כל ימות השבוע, אבל הוא ידע על זה שזה קבע בשבת העיר, רק בשבת העיר, שהוא לא יחד. אמר רבי יוחנן, אין לך דבר שיהיו בעינו ואינו בהיכנו, אלא דבר אחד בלבד. מה? לא כך ברור, בואו תעשו להסביר.
אינו זה כשהוא
לעצמו. אין לך דבר שהוא בעינו, כלומר, אין לכאורה, דבר שהוא נמצא פה בעולם, ומצד שני, הוא לא נחשב מוכן, אין הדבר אחד. עטיב רבי לעזר, הרי שמן שבנר, הרי בעינו ואינו בהיכנו, לכך נתנו משאר ראשונה שיחלה בנר. עטיב ריש לקיש, הרי חיטין בזריעה, בעינן הם ואינן בהיכנן. לכך נתנו משאר ראשונה שיחלו בקרקע. היטיבון, הרי ביצים להפרוחים, הרי בעינן ובעינן ויחנן. תשובה, לכך ניתן לנו משאר ראשונה שיחלו הפרוחים. היטיב רבי ירמיה, הרי תורי סוכה, הרי בעינן ובעינן ויחנן.
לא יודעתי, לפי כל, מה זה מיוק היחנן לפי כל?
כלומר שהם לא מוכנים, אסור להשתמש בהם בשבת. הם מוקצה, בשפה שלנו. שען יעיד, אמר רבא בומי, אחוי דרבי יוסה, כל שבעה הם בטלין על גב סוכה, מכאן ואילך ביחנון. הייתי ברבי חנינא, הרי מוחין, צמר גפן שנתפזרו, הרי בעינן ואינן ביחנן, אך הרבה כלים, ומה דעת אמר תמן באוכלין. הייתי ברבי נסה, הרי מוקצה שיבש, כן, התאנה, ולא נגע בו, הרי הוא בעינו ואינו ביחנו, אך הרבה כלים, ומה דעת אמר תמן באוכלין. אז נראה שכאילו רבי יוחנן אמר את מה שהוא אמר, והמון המון המון המוראים בארץ ישראל הביאו להמון המון המון דוגמאות, להמון המון המון דברים שהם בעינן אבל הם מוקצה, ובכל דבר הייתה תשובה. טוב, עד גן הלאה.
כמה עד הדבר אחד שהוא...
שאלה טובה. אומרת ההלכה הבאה, מקניטים מטלטלים לב חדש, אבל לא ישן. את דבר רבי חייא בר עדא, והתנין על קופים סל לפני האפרוחים שיעלו ושירדו. מה? מה? מטלטלים לב חדש אבל לא ישן. הקשה רבי חייא, והרי קופים סל לפני האפרוחים שיעלו ושירדו. מה זה השאלה הזאת?
מי אמר שהמשנה אמורה להיות כאן? זו השפה...
אמרין, עדה דרבי יוחנן. עכשיו, מה ברור שקרה פה? המשנה צריכה להופיע אחר כך. זה חלק מהדיון. הייתי זה, ענו לו, הייתי זה, ענו לו, הייתי זה, ענו לו. הגיעו לאחרון שלא היה תשובה, מה אמרו? זה רבי יוחנן מה שהוא התכוון, האחד הזה. נכון? אבל עכשיו, זה שיבוש פשוט, זה דוגמה סתם סחורה לי ככה. אני זוכרת שלמדתי את זה, ולמדתי את זה כמובן, איך? מה למדתי קודם? נו.
את המשנה.
את המשנה של המטלטלים. לא למדתי משנת מטלטלים, ראיתי את הירושלמי, ולא הבנתי מה הוא רוצה. מה זה קשור? לקופים, לפרוחים, מה זה רלוונטי? ואז אתה מסתכל על הירושלמי, אתה פתאום רואה שזה חלק מדיון שהיה לפני כן. עכשיו, בבבלי זה לא היה קורה. ואם זה היה קורה, מה היה קורה מיד? אבא, אחר שעה, מישהו היה שם שם איזה סוגריים, מזיז את זה, מאיר על זה, ואם לא, אז איזה מחקר, מישהו. כאילו פה, הוא שם יכול להיות מודפס עד היום, בווילנה, תסתכלו בווילנה, שזה בכלל, וזה מאפיין. בסדר, זה מאפיין פחות...
בלעד הזירה.
מה זה?
בלעד
הזירה. אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואם לא, אז הם תקנו וכתבו שהם תקנו. תבדקו אותי אחר כך, אבל תשימו לב לסימונים שלהם. אבל... אז זה לגבי ירושלים. אני מאוד 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 ממליץ ללמוד את הירושלמי. אני מאוד ממליץ הרבה פעמים, אני עושה את זה גם בדפי המקורות שאני נותן, ללמוד את הירושלמי לפני הבבלי. לא תמיד זה יעיל, לפעמים זה פותח את הראש. זה משחרר, כאילו, אתה פתאום רואה את הירושלמי, ואחר כך אתה רואה את הבבלי, אתה פתאום מבין מה עמד לפני הבבלי, או אם הבבלי מתפלמס, או באיזה דרך הבבלי בוחר ללכת, ואתה אומר, למה הוא לא הלך בדרך הפשוטה? כי יש הדרך פשוטה, ואז אתה צריך את התשובה, זה כבר קשור ללכת לבבלי. אבל ירושלמי נמצא שם. לפעמים הדעות של ירושלמי מתגלגלות לבבלי. הרבה פעמים בתוך התלמוד של הבבלי אנחנו מגלים דעת רבי יוחנן, דעת רבי חייא, דעת
רשלקיש.
רבי ירמיה. כמובן רבין ודימי, כל אלה שהם נחותי, כל אלה שמביאים את התורה מארץ ישראל לבבל. יש מאמרים על הזיקה של רבא ורבי יוחנן וכל מיני תורות של רבא ורבי יוחנן. כל מיני תהליכים שקורים, זה לוקח עיניים, וזה הרבה פעמים גם, הרבה פעמים, לא תמיד, צריך גם לסייף פה ממהותנות, ומשקף תודעות אחרות, לא רק מסיבות ההיסטוריות, אני לא אוהב את הטעמים ההיסטוריים, אלא תודעות מהותיות, שונות ביחס למצווה, ביחס למשנה, ביחס למטיבי הפרשנות, לכן זה הדרך. לפעמים זה משתלב גם עם דרשות יפות על ארץ ישראל, ולפעמים לא. אבל זהו, אז זה לגבי ירושלים. כאן הבאתי קצת מקורות על רבי יוחנן, סתם, סיפורים, לא מבינת הסיפורים על רבי יוחנן. האי עוברה דארכה, כן, אותה אישה בהיריון שהריחה, אתו לקמי דרבי, אמר להו, זילו לחושו לה דיום ידי כיפורים, כלומר לכו תלחשו לה שיום הכיפורים, ולא להאכיל אותה, לכאורה אפשר להאכיל אותה שהיום יום כיפר, אבל אם היא עוברה שהריחה, אפשר להאכיל אותה. אבל צריך ללחוש לה קודם. לחושו לה ואילחישה, כלומר, היא נלחשה, כן, היא קיבלה את הלחישה, קרי עלי בטרם הצריכה בבטן ידעתיך, נפק מיני רבי יוחנן. זה על הקשר של רבי ורבי יוחנן, ורבי יוחנן ביום הכיפורים, ורבי יוחנן ואימא שלו, ואימא שלו ורבי, ואימא שלו והתורה, ורבי יוחנן כי עיברתו אמו מת אבי, וילדתו מתה אמו, מה שחיים שלו היו די אומללים, וגם כידוע עם הילדים שלו, הבאתי את זה, כולם מתו לו. דין גרמא דאסריה ביה, נכון. רבי יוחנן, אבי מטייל, בסדר, קצת נקרא, ויקרא רבא, גם כן מדרש ארץ ישראלי, קצת ארמית ארץ ישראלית. רבי יוחנן, אבי מטייל, סלק מטבריה לציפורים. הלך, עלה, מטבריה לציפורים, דרך צומת גולני. ואבי רבי חייא בר אבא, מסמך ל... מתון חד בית חקל, כן, הגיעו לאיזשהו בית של חקלאי. אמר, הדין בית חקלא אבא דידי, וזבינית יתי בגלל למזגה באורייתא. זה היה שלי הבית הזה. וואי, השדה הזה, האזור הזה היה שלי, ומכרתי את זה כדי, מאוד יפה, לזכות בתורה. מתון חד דבית זיתא, הגיעו לאיזשהו בית בעד, אני יודע. אמר, מה?
בית קרמה.
מה?
בית קרמה.
בית קרמה? כן, דילגתי לה, צודקים, תודה, כן, בטח. קרמה דידי, אבל זה בלי תיותר בגלל שזה כדורייתא. אמרת רבי אלעזר, אמרתי, בית זאת, אבל זה בלי תיותר. שרי רבי חייא בכי, אז רבי חייא התחיל לבכות. מכרת את זה, מכרת את זה, מכרת את זה. אמר רבי יוחנן, מה את בכי? אמר לי, על דלו, נכון, על, אין? דלו שבק לסיבותך כלום. כלומר, מחרת הכל, לא השארת לעצמך כלום, היית משאיר איזה תחנה דלק, משהו, היית עושים כאן. אמר לי, קלעי בעיניך מה שעשיתי, מה זה נראה לך פשוט, מחרתי דבר שנברא לשישה ימים, וקניתי דבר שניתן ל-40 יום, שנאמר, ואיש עם עם השם 40 יום ו-40 לילה, הכתיב וישב בה 40 יום ו-40 לילה, קדמך רבי יוחנן, כשמת רבי יוחנן, אב ודורו קורא עליו, אם ייתן איש את כל עון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בו זה יבוא זה. כלומר, רבי יוחנן כמודל ל אהבת תורה. הנה עוד סיפור, אילפה ורבי יוחנן אבו גרסה באורייתא, דחיקה להו מילתא טובה, כלומר, מצב היה קשה. אמרי נקום ונעזו ונעה ודיסקה, ונקיים בנפשי, אפס כי לא יהיה בך אביון, כן, לא שאנחנו צריכים כסף, אבל כתוב בתורה שלא יהיה אביון, אז בוא נעשה איזה עסק ונרוויח קצת כסף. אז לאות ויתות איגוד הראייה, הלכו התיישבו מתחת לקיר ההוא, אבו קקר חיריפתא, התחילו לאכול ארוחת צהריים, עד ותרי מלאכי השרת, שם רבי יוחנן דאמר אחד לחברי, נישתי עליי וואי גודה ונקטלינו, שמניחים חיי עולם, אחרי עולם הבא, ועוסקים בחיי שעה. בוא נפיל עליהם תקיר. אמר להיד, עכשיו קינו, דאי כבאו חד, דקאי מלא שעתה. כלומר, יש בו אחד ש... יש לו עכשיו סיטואציה, אם עכשיו הוא ילך על זה, הוא יצליח. רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. אמר לי רבי יוחנן לאילפה, שמע מרמידי? שמעת משהו? אמר לי, לא. אמר, מדישה מיינה, ואילפה לא שמע, שמע מינה לדידי קיים ולישת. כלומר,
אם אני שמעתי.
אם אני שמעתי, אז כנראה, אל תשאל, למי צלצלו הפעמונים? נו?
לך.
לך הם צלצלו. בסדר? נסגור את הסיפור הזה של המינגווי עד שבועות, בבקשה.
איפה להביא?
באמת,
להביא. נו.
לא, בכל זאת זה. מה? איפה היינו? אמר לרבי יוחנן, יד הרביעו כבן אבשי, כי לא יחדה לביון לקרב הארץ. טוב, יש לי פסוק אחר. לקיים, אני אהיה אביון. רבי יוחנן, אדר איתפה, לא אדר, אדר איתפה, מלך רבי יוחנן, אמרו לו, יהי תבמר וגריס, לא אב ומלך מר. כלומר, אם איתפה היה מגיע ולומד, אז איתפה היה נהיה ראש ישיבה. כיוון שאיתפה לא חזר ללמוד תורה, אז רבי יוחנן נהיה ראש ישיבה. סיפור? מה יעשה שאויו? סיפרתי לכם? עכשיו עברתי שיעור בטירת צבי, וסיפרו לי על אחד מגדולי טירת צבי, מזקני טירת צבי, שהלך לבקר את רב שמואל אורזובסקי, שניהם מנו ביחד אצל רב שמעון שקופ וטלס, ואז כשהוא נכנס הוא היה נראה כמו קיבוצניק מטירת צבי, אני יכול להניח שהוא היה לבוש במכנסיים קצרים עם שפם, ואני לא בטוח, ואז רב שמואל אורזובסקי קם לכבודו, הכל התלמידים בפונוביץ' הסתכלו ועשו רבנו. אז הוא אמר, תדעו לכם שאם הוא לא היה בוחר ללכת לקיבוץ דתי, אז הוא היה יושב פה היום ואני הייתי עומד
בקיבוץ הדתי.
אני לא בטוח שמור לסתוב, אמר את זה על עצמו. אבל אז זה הסיפור, סיפור שיש הרבה מה לדרוש בו, כתבו עליו לא מעט דברים, כל חוקרי ומדסקסי המדרשים בימינו, מה זה שיש לו שעה, איך יכול להיות שהוא שמע והוא לא שמע, טוב, אפשר להאריך בזה עוד הרבה. טוב, יש כאן עוד את הסיפור על רבי יוחנן היפה, אבל על רבי יוחנן דריש לקיש, שאני מניח שאתם מכירים אותו. טוב, בסדר. בסדר. יש הרבה דברים להגיד על רבי יוחנן, אבל בסדר. הנקודה האחרונה שלא ניכנס אליה כרגע, זה רבי יוחנן, המשנה וכללי הפסיקה. רבי יוחנן מאוד 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 אהב משניות. ראו את המקור האחרון לפני האות ה', אמר רבי אחא בר חנין, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. מה זה חבילות של משנה?
מסודר אצלו, מאורגן, הוא זוכר הכל.
קודם כל הרבה. דבר שני שזה מאורגן, נכון? ותראו, בואו נרוץ ככה קצת על המקורות. כל דבר שחייבים לזנוע קרדו, שבקדו חדות עשו בן שבת, משהו כך, ונזיד עשו, ונרחים וכל הרבה, ירוחה, ובאללה, באו נקום מרבי יוחנן, את מה את אמרת? ומה אתה אומר? אמר לא, אני, אין לי אלא משנה. כלומר, אני הולך עם המשנה. אני מדלג מקור אחד. את אהוב דקו מרבי יוחנן ואורקי רבי יוסי. אף רבי לזר מצטער. אמר שבקין סתמה ועבדינן כיחידאיה. אשכחתני לרבי חייה בשם מבמאיר כרבי שמעון. שמע לדתני לרבי חייה בשם מבמאיר. אמר יאות צבא ידע פרק הדגיטה. אז הוא יודע את הפרק הזה. אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה סתם משניות לרבנה, עד שיפרש לו רובו. אמר רבי חנן, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא יחיד מכל רבים מחמירים, אחר כדברי המחמירים המרובים. חוץ מזו, שאף על פי שככה וככה וככה. כלשון הזה, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, רבי מאיר ורבי יהודה, לך כרבי יהודה, רבי יהודה ורבי יוסי, לך כרבי יוסי. ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי, לך כרבי יוסי. ומי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רבי יוחנן, לך כסתם משנה? ותנן, מוך נשנה, בזמן שהיא נשמת, יתן חיבור לה, ואין אני יודעת מה, אמר רבי זהיר, תהיה משנתנו, שלא היו עליה מאוד אנשים, שלא חשוב, שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן. כלומר, אנחנו הולכים עם העיקרון של רבי יוחנן שהלכה כסתם משנה, אנחנו יכולים לעשות תוקמת על המשנה, ובלבד שההלכה תישאר כסתם משנה. בקיצור, רבי יוחנן הוא אחד מהאנשים שיוצרים את כללי הפסיקה. מי שרוצה יכול לעיין בחיבור הדוקטורט של הרב דוקטור
יהודה ברנדס,
שכתב את עבודת הדוקטורט שלו על ראשית היווצרותם של כללי הפסיקה בתור הראשון של המורים בארץ ישראל. מי שבמקצוע כדאי ללמוד את זה, לעיין בדוקטורט הזה, ושם הוא מראה באמת את ראשית היווצרותם של כללי הפסיקה בתואר ראשון של המורה בארץ ישראל, כן? הדוקטורט אכן כשמו כן הוא, ומקומו הגדול של רבי יוחנן ביחסו למשנה הוא מאוד 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 חשוב. ונסיים בנימה משועשעת משהו במקור האחרון מהבבלי. לגבי מצוות הזה שהזמן גרמם של נשים פטורות. שואלת הגמרא, אתם מכירים את הגמרא הזאת? אך זה גמרא נהדרת. וכלל ההוא! והרי מצא שמחה, הקל, למצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות. אז הכלל הזה לא עובד. ותו, הרי תלמוד תורה, פריה ורבייה, פדיון הבן, דלה מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות. כלומר, הכלל הזה לא עובד לשני הצדדים, הכלל הזה של המשנה. אמר רבי יוחנן, אין למדין מן הכללות. ואז כותב על זה הרמב״ם, והכלל אצלנו, אין למדין מן הכללות. זה מאוד 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 יפה הרמב״ם הזה. כן? זה בהחלט משעשע. אז בכל כלל יש יוצא מן הכלל, כן? כמו שאמר היהודי הקדוש, אין כללים בעבודת השם, וגם זה אינו כלל. אז זה בנימה משועשעת, וזה אומר דרשני כמובן, רבי יוחנן וכו' וכו', אבל תדעו לכם שרבי יוחנן, שהוא מר לירושלמי, שהרמב"ם, ודאי אחת הדמויות המרכזיות בעולם של התלמוד הירושלמי, אם לא המרכזית שבהם, הוא גם זה שביצר את מעמדה של המשנה כקורפוס הלכתי לחייב, וטבע את הכללים היסודיים של איך אפשר לחלץ מהמשנה כללי פסיקה הלכה למעשה, בעיקר הכלל המרכזי של הלכה כסתם משנה, שזה מאוד מאוד מעניין, כי לא כל כך ברור שהוא אמר אותו, צריך לדייק, כשהגמרא מצטטת אותו, אומר אותו, אם הוא אומר אותו בדיוק, מה אומרים עליו, אבל לא נוכל להיכנס לזה כרגע, זה גם חורג מתחום השיר. עד כאן. שבוע הבא בעזרת השם אני במילואים. אתם מוזמנים לעיין בסיפורים על רבי יוחנן ולעשות כתיבה יצירתית. בשבוע אחר כך אנחנו מתחילים עם הבבלי. בסדר? בקשות מיוחדות, הצעות, הערות, שאלות, קושיות. יופי. היו שלום.